שוב שלום לכם ובוקר טוב, ואנחנו את מהדורת הבוקר, כמו כל יום רביעי בשבוע, וגם כפי שהבטחנו לפני שבוע, נפתח עם פרשננו, עורך הדין אבי בלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
בוקר טוב, אבי.
מה שלומך?
ברוך השם, יום שכולו תורה.
לאיזה ברברב אתה הולך היום? יש הרבה אפשרויות.
אני אתייעץ עם דוד אחרי השידור, יש כמה אפשרויות. נלך למשהו ברוח המתינות הספרדית. יש עכשיו מועצת חכמים חדשה, נבדוק מי מופיע.
לא, אנחנו שמחים שיש הרבה מאוד, עכשיו ברגע של רצינות, הרבה מאוד אפשרויות והזדמנויות לציבור הרחב היום הזה להשתתף בשיעורי תורה, בהרצאות, בכנסים כאלו ואחרים, וטוב מאוד שהגענו למצב הזה. כל אחד חוגג או בעצם מציין את היום הזה בדרך שלו, וזה משמח, לא?
שזה יפה, אבל במעבר חד בוא נדבר על איך שכל אחד ציין את היום של אתמול. עם מה שראינו בטקסי ההזכרה, ובסוף, ההר הזה הוליד אחברון.
אחברון
קטן. אולי אפילו לא אחברון.
ואתה יודע מה שמדהים? חטאתי אתמול, ככה, אחרי צהריים, להזין לאחד מכלי התקשורת התעמולתיים, והם יצרו כאילו מה היה היום, כאילו אתמול בבתי העלמין, ואיזה בלגן היה, לא היה כלום. חוץ מזה, קול קטן פה, קול קטן שם, עבר בשקט, ניפחו פה את הדבר הזה פרופורציות מטורפות, ומה יצא מזה? כלום. הציבור שפוי הרבה יותר מהתעמולה.
הייתה תחושה שמנסים להדיר את הציבור החרדי מבתי העלמין, מנסים להדיר גם, אני לא מדבר על הורים שקולים, הם זכותם, אין לנו, אנחנו קטונו מלהיכנס לנעליהם. אני מדבר על הפוליטיקאים, ועל מובילי המחאה שיזמו את כל הקמפיין הזה. מנסו להדיר ציבור שלהם. עכשיו בואו נזכור מה היה פה, ב-2017 הרי ליצמן אז הלך לבית העלמין, להזכרה, ואותם אלה שהיום מקללים את החרדים ומגדפים אותם, העלו אותו על נס. עכשיו, מה השתנה בין אז להיום? כלום לא השתנה, רק הפוזיציה הפוליטית. זה כל הסיפור, ואתה יודע, אנחנו לא נוהגים כאן להחמיא יותר מדי לאיתמר בן גביר. אני רוצה לומר לו שפו כל הכבוד. הוא היה הראשון שקם ואמר, אני הולך לבית העלמין, אנהג בכבוד, אבל כמו שכל שרי הממשלה תמיד יכלו לייצג את הממלכה, מה שנקרא כן, ולהופיע בפני המשפחות השכולות, אני הולך גם כן. כי אי אפשר בסוף להדיר חצי מהעם, או לפחות חלקים גדולים מהיום הזה.
אז בוא נפתח את זה עוד יותר, אבי.
ובמיוחד כשזה מהפוזיציה הפוליטית.
אז בוא נפתח את זה עוד יותר. מה שראינו אתמול, זה התפוצצות של כל הפייק שמפחידים... בוא, תקשיב. גם ההפחדות בתקשורת ממה שהולך להיות בבתי העלמין ביום הזיכרון. גם אפילו בני גנץ, שמעתי אותו אומר ומטריע בפני בן גביר, אל תלך לבית העלמין. הכל בעצם מתנפץ, אתה יודע, לסיפור הזה, בתוך מה שראינו בבתי אלמין, שלא קרה כלום ושום דבר, והכל בסדר, ולהפך, שרים גם קיבלו מחיאות כפיים, ולא שזה הוגן או לעשות דבר כזה בבית אלמין ביום הזיכרון, אבל עדיין ראינו שהמרחק בין המציאות לבין הפייק הגדול שיצרו לנו כאן, הוא גדול, וזה אומר, זה אומר אבי, לגבי הסיפור הזה של הרפורמה, שאין לנו הרי דרך לבדוק, מה האמת ומה הפייק כאן, כן? מדובר בפייק גדול.
זה אומר הרבה, זה אומר גם לדעתי על הסקרים. אם אנחנו רואים סקרים שהם מאוד מגמתיים, בכלי תקשורת שגם בערבי בחירות לא נתנו לימין, בטח לא 64, אפילו לא 61, אז זה אומר שהם בעצם עם אג'נדה, שלא לא מבדיל, ידענו תמיד שהם עם אג'נדה, אבל אתה לפעמים אומר לעצמך, שבדבר שהוא עתיד להתגלות, אז עיתונאי רצין לא ישקר בו.
אבל כשאתה הולך,
אתה הולך ומדבר על מה שהולך להיות בבתי העלמין, אמור להיות לך איזשהו מידע, בסוף אנשים מחוברים, שתדע,
אבל כשאתה ערוץ תעמולה, לא מעניין אותך, לא מעניין אותך.
אבל כאן הם ניסו להכתיב, לייצר את המציאות, ולא לדווח על המציאות, ובסוף הם לא הצליחו עם זה. ואני דווקא אומר לך, אני חושש מאתמול, מאירוע אתמול, ואני אגיד לך למה, כי אתה רואה איזשהו תהליך של דרדור מתמשך. אנחנו כבר מבינים שנתניהו לא ילך על הרפורמה בקיץ הקרוב, ינסה להגיע להבנות, ינסה למסמס את זה, והם יצטרכו עדיין להניע את ההמונים לרחובות, ואנחנו רואים שהולכים פחות. יהיה חם, אנשים יסו לחול, יצאו לחופשות, איך תוציא אותם? על הגל הזה שהתחיל להדיר את החרדים מבתי העלמין, ועל הסיפור הזה של חוק הגיוס, שביבי עכשיו מבקש לדחות אותו בחודשיים, זה בסוף יגיע להכרעתם של מועצת גדולי וחכמי התורה, ויש כאן הכרעה כבדת משקל. כי כל האש עלינו, אפשר לדבר על זה תכף איך הגענו לזה, וינסו לייצר כאן דרך, דרך קוף המחת החרדית.
אני מחזיר אותך לקטע הקודם בשיחה, אבי, אני עוצר אותך, ואני מחזיר אותך לקטע הקודם בשיחה, גם זה פייק, לא שלך חלילה. התקשורת מנסה פה ללבות את האש בנושא של הגיוס
והחרדים. ברור, אבל הם מנסו דרך זה להניע לא שוב. קונה,
אבל זה
לא מנסים... שוב. עכשיו בוא נשים לבל עוד משהו, לא בצלאל, אני מתחבר למה לא שאתה אומר. אמרנו, נלך בדילוג מ-17, מליצמן ב-17, לגולדקנופ ב-2023, איך אלה שהעלו אותו אז על נס, עכשיו מקללים את החרדי שמעז להגיע לבתי אלמין, זה הגיע עד למשה ארבל ששירת והיה במילואים, שגם אותו ניסו לגרש, ובוא נראה, אתה יודע, לא צריך לחזור ל-2017. היה מתווה הנשיא, מי שישב ודיבר עם הרצוג, והם שישבו ודיברו איתו, והיו בתוך החדר, הבינו שהדבר הראשון שהוא מתכוון להוריד מסדר היום, זה הנושא של הגיוס, הוא אמר, תשחררו תעסוקה, אגב, הממשלה הקודמת גם רצתה להוריד את גיל הפטור. זו הייתה יוזמה חד צדדית של הממשלה הקודמת. מה השתנה? בין לפני חודש וחצי, הפוזיציה השתנתה. אז הם רצו לקבל את מתווה הנשיא, וחשבו שאולי החרדים יזרמו איתם. אמרו, זה הדבר הראשון שניתן, גיוס החרדים, ועכשיו, כשהם רוצים דרך גיוס החרדים לנסות איכשהו לשוב להדליק את המדורה הזאת, את הגחלת הזאת שתעמעים, הם ינסו להדליק אותה, אז ינסו שוב להשתמש בקלף החרדי.
עכשיו, בוא נדבר רגע, כן. בוא נדבר רגע על חוק הגיוס. זה נכון שבעצם נתניהו רוצה לדחות את הסיפור הזה של חוק הגיוס?
כן, בכלל... ביבי חרד מההפגנות, מההשלכות שלהם על הכלכלה, מזה הוא, אתה רואה שהוא מוותר על הרפורמה, שזו הייתה בסוף, בסוף זו בבת עינו, כן, דרך לוין, יותר או פחות, הוא מוותר על זה, אין דרך אחרת לומר את זה, לוין יכול לומר עד מחר, שיעבירו בקיץ, אנחנו כבר שומעים את הקולות, יודעים על אנשים שמדברים עם ראש הממשלה, רואים אם מוביל היום את הקו, ברברון דרמר, ביוסי פוקס, הם אלה שנשלחים, והוא ינסה גם למסמס, הבעיה שיש כאן בגד שעומד בפתח.
יש לי שאלה אליך, אז למה הוא כל כך רצה לחזור להיות ראש ממשלה? אם רפורמה הוא לא יכול, יוקר מחיה הוא לא מטפל, המצב הביטחוני אנחנו רואים גם, לרצות המפלגות החרדיות ולהעביר חוק גיוס הוא גם לא יכול, אז למה הוא רוצה בעצם להיבחר בחזרה להיות ראש ממשלה?
רגע, שנייה, זו עוד שאלה, ובסוף הוא רוצה להיות ראש ממשלה כדי להיות ראש ממשלה. אגב, כשהוא היה ראש ממשלה, הוא ניהל את זה לא רע. הבעיה התחילה כשאחרים רצו להיות ראש ממשלה. מהמסע ומתן הקואליציוני התחילה הבעיה. כשתקדים בנט, שאנשים עם מעט כוח פוליטי יחסית, מנסים להפוך לראש ממשלה, זה מה שגרר אותנו לכל הבעיות האלו. מהרפורמה, שהוא בסוף לא היה מוביל לנגרר, למרות שהוא רצה בה, עבור לסמוטריץ' ובן גביר, ואז גם חלק מהחרדים קפצו על העגלה ורצו יותר תפקידים ממה שמגיע להם. זה הסיפור. האיש מתון, מוביל את המדינה באחריות, הוא הוכיח את זה יותר מעשור.
כן, אבל אין משילות בשום דבר.
אבל אני רוצה לחזור למה שקרה עם חוק הגיוס. כאן הפילו אותנו בפח, אמיתי הפילו אותנו בפח. הרי ראינו שבן גביר, שהוא רוצה להעביר חקיקה, העביר את זה עוד לפני שהוא הושבעה הממשלה, וגם החקיקה של חוק דרי שנפסל בסוף. מה דרשו החרדים מלוין? אמרו, עזוב אותנו מכל הרפורמה המשפטית שלך. נתמוך בה, אין בעיה. הדבר ראשון, יש לנו בגץ בפתח, תעביר לנו את חוק הגיוס, חוק יסוד לימוד תורה, שזה הפחות משמעותי, ופסקת התגברות יהודית, שזה אפילו גנץ בשעתו היה מוכן לחשוב עליה, ואפילו כחלון משעתו הסכים לגלגל את הרעיון. עכשיו, אם זה היה עובר בשבוע הראשון, אתה יודע מה, אפילו לפני שמקימים ממשלה, יהדות התורה הייתה אומרת, כל חוכמת הבדיעבד, אבל אנחנו, זה המשחק שלנו כפרשנים, למזלנו אנחנו לא פוליטיקאים. אנחנו, עזבו, נדבר מסע ומתן על התיקים. דבר ראשון, חוק ראשון שמעבירים, איך שהכנסת מושבת, מעבירים את, בגלל שבגץ עומד בפתח, מעבירים את חוק הגיוס, מעבירים פסקת התגברות יהודית, מעבירים את זה, הרי אף אחד לא יוצא לרחובות, היה ברור שעל זה הלכו לבוחר, כשהלכו לבוחר ידעו שחוק הגיוס על השולחן, והיינו עכשיו מאחורי זה. אמר להם לוין, לא חכו, נעביר פסקת התגברות רחבה על הכל, חוק הגיוס נטפל בו אחר כך, מה זה אחר כך אמרו? אז הוא אומר, אחרי, אתם יודעים, בכפוף לתקציב, ואז הגיע כל הבלגן הזה, עם החקיקה שהוא לא ידכן אותם, שהוא יוצא למהלך הזה, ואנחנו החרדים הפכנו לבני ערובה של הרפורמה המשפטית זל, ועכשיו גם כשמגיע התקציב, כבר אומרים לך בוא נדחה את חוק הגיוס. לכן אני, איך אמרת דוד, מה הרווחנו מכל התרללת הזאת? אז אנחנו רק יוצאים מופסדים מכל מה, כל מה שהובילה אותנו הממשלה הזאת עד הלום.
אני רוצה לפרט את זה קצת יותר, לפרוט את זה לפרוטות. כן. ראש הממשלה נתניהו לא יכול להעביר את כל היוזמות שלו ואת כל מה שהוא רוצה. אריה דרי בממשלה לא נמצא. ש"ס ויהדות התורה לא מצליחות להעביר את החוק הדגל שלהם, שבשבילו הם נבחרו, בואו נדבר על זה, חוק הגיוס, הם צריכים לסדר את מעמדם של בחורי הישיבות, הם לא יכולות לעשות, יריב לוין לא יכול להעביר את הרפורמה שלו, איתמר בן גביר לא שולט במשטרה,
אז מה הם כן יכולים לעשות?
את יוקר המחיה, לא, אני מנסה, אתה יודע, לנסות להבין משהו אחד חיובי, מעבר לזה שהם בתפקידי...
אבל הם קבעו מי יהיה מסיעי המסועות, ולראשונה אין שם חרדי.
אוקיי.
אני לא יודע, ברכה או כללה, אבל לא שידע.
רגע.
כן, הנה, בצלאל אומר וטוב שכך.
אז מעבר לזה שיש שרים בממשלה שאנחנו חלקם חברים טובים שלנו, וראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, אין בעצם שום דבר מהותי שקרה מאז הממשלה הזאת.
שיעבור התקציב, אם יהיו באמת איזונים לטובת מוסדות התורה, או זה משהו ביוקר המחיה, אני לא יודע, ניתן להם את הצ'אנס, למרות שאם המצב הכלכלי המידרדר, אז גם התקציב הוא קצת על הקרח, כי אחר כך ברור שיצטרכו לעשות בו שינוי.
אבל מה קרה? התקציב הרי תלוי חוק גיוס. יש הסכם קואליציוני כזה. אז איך הוא יכול לבוא ולומר עכשיו נתניהו, בואו נדחה את זה?
כי הוא אומר, תראו את הסיטואציה, המונים יצאו לרחובות.
הזכרת קודם את בן גביר, שיודע לקבל במזומן והכל, שאולי החרדים גם יתחילו לעשות קצת שרירים.
אני לא יודע, תשמע, אני מניח שיצטרכו חברי הכנסת להביא את הדבר לפתחם של חברי חכמי ומועצת גדולי התורה, כי באמת אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שכל הזעם הציבורי שאנחנו רואים שלהרים קמפיינים הם יודעים, אז כל הקמפיין הזה שתועל על הרפורמה המשפטית והם יחפשו ערוצים אחרים להאחז בהם ולהנהיר את המפגינים לרחובות, ויכולים למצוא את הדגל שלהם בעניין הזה של הגיוס. אני כבר לא יודע מה לומר לך, תשמע, זו הכרעה ציבורית כבדת משקל. עכשיו גם כשאתה מעביר אותו, אם היית מעביר בשבוע הראשון של הממשלה עם פסקת התגברות יהודית, אני לא יודע אם בגץ היה פוסל את זה, אבל כשאתה מעביר את זה על רקע רפורמה משפטית רחבה, עם כזאת התנגדות של בגץ, אז עכשיו הכל הופך לפוליטי. לפני זה, אבל עכשיו הכל הופך לפוליטי ברמה כזאת שכל החלטה היא פוליטית. והדבר שהכי קל לבגץ לאחז בו, זה העניין הזה של הגיוס. אז אין לך ספק שהם, כל מה שאפשר לעשות כדי לפסול, הם יפסלו, יגידו זה לא מידתי, ופסקת ההתגברות הקונקרטית לא חלה, והם ימצאו לך 1001 דרכים, מה שלא בטוח שהם היו עושים בימים כתיקונם. זאת אומרת, אנחנו אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי.
אוקיי, אז בעניין של ההפגנות, אני רוצה שהדברים ישודרו וגם תקליטו, ומה שאתם רוצים. כמו שאמרתי על הרפורמה, כשמבטלים אותה, ההפגנות לא יעצרו, גם אם חוק הגיוס לא יקודם ולא יעבור, ההפגנות לא יעצרו. ואת זה ראשי הממשלה, או בעצם ראש הממשלה נתניהו, טרם הצליח להבין שהסיפור הוא לא מה הוא יעשה או לא יעשה.
כן, אבל אני חושב שגם הוא כבר הצליח, התחיל להשלים, לא רק הוא, שיש הפגנות וימשכו ההפגנות, ואין לזה שום קשר לאם תהיה רפורמה או לא, זה נגד הממשלה, ולא משנה מה היא תעשה, או מה היא לא תעשה, כי היא לא עושה הרבה.
כן, אבל אתה רואה שזה מה שמוביל אותו.
אבל אתה כבר הפסיק להטריד את הציבור.
לא, הנה, הוא אומר לך פה אבי בלום בדקות האחרונות.
אבל יש שאלה של מס, אבל זה לא באותם מספרים.
אז יעשו על הגיוס שבועיים וזה גם יירגע.
בדיוק, כשאתה לוקח רפורמה ומוביל אותה בהליכי חקיקה, אז יש לך בשר. אבל כשרואים בפועל, עכשיו יראו, יחלוף חודש מפתיחת המושב, ויראו שלא שמים את זה על השולחן, אני מניח שלא ינהרו אותי, זה הפך כבר לטרנד שהם הולכים ומפגינים בכל מוצאי שבת. זה בית הכנסת שלהם להבדיל. היה לי חבר שהגיע כאן מארצות הברית השבוע, ואמרו לו, תשמע, איך אתה לא היית בהפגנות? העריך את הטיסה שלו לאחרי שבת, כדי שבמוצאי שבת הוא יוכל להיות בהפגנות. זה חלק מהחוויה הישראלית של השמאל מרכז. זה מה שנייה פה. אבל עדיין, כשחוק הגיוס, נגיד אם הוא לא, למרות דוד שיש משהו במה שאתה אומר, כי חוק הגיוס תמיד ירחף. הרי אם הוא לא יעבור, יהיה בגץ. תדע, אנחנו כאן לחודים בצוות כזאת, ואנחנו גרמנו את זה לעצמנו, שוב, אני יודע, חוכמת הבדיעבד זה חוכמת המסכן, אבל זו האמת. אם זה היה עובר בשבוע הראשון, כפי שתמיד, אגב, גפני תמיד אמר את זה, שאת הדברים האלה אתה צריך להעביר בחלק הראשון של הקדנציה, ורצוי להתחיל את זה ביום הראשון של
בדיוק
הקדנציה.
בדיוק מה שיריב לוין רצה לעשות עם הרפורמה.
נכון, ולקח אותנו כבני ערובה כשהוא מכר לנו סיפורים. אגב, גם איתו צריך לבוא חשבון. הוא מכר לנו סיפורים, ומתברך שהוא לקח את החרדים כבני ערובה.
מי זה הוא?
וכשגפני, יריב לוין, וכשגפני התהפך על פורום קהלת ורמז בזה ללוין, ועם הכותרות שיצאו שהם בכלל שמאל, כי הוא שמע פידבק מבית הנשיא, שגם הסכימו להקריב את העניין הזה של חוק הגיוס. אגב, אתה בשיחות לא רשמיות מקבל איזה אישורים גם מבית הנשיא, שהכיוון שהם שמעו, בוא נגיד מסביבתו של יריב לוין, כן, בלי לצטט. עם הגיוס החרדים כבר הסתדרו, זה לא הנושא שאנחנו צריכים לדבר עליו. עכשיו, מין שיח כזה ששמעו מסביבתו, ואתה מבין שגם הממשלה הזאת עבדה גם עלינו. חייבים לומר את זה. בא כאן מישהו עם אג'נדה, לנושא אחד בלבד, בדרך לקחת כולם בני ערובה, ואין דרך יציאה, לפחות נכון לעכשיו.
טוב, אני מחפש את היציאות חירום, אולי יהיו כאלו.
כן. אולי מה המשך?
בדיוק, מה עוד חשוב שנדע על התקופה הקרובה, אנחנו תכף מתחילים מושב קיץ, זה ש...
מירון, לא, יש לפני זה את מירון.
כן, מה מעניין אותך מירון?
שמע, איך אמר השבוע רידרי, לא ידעתי שמירון אצל החסידים זה קודש הקודשים. אבל אני חושב שלא רק אצלנו.
לא יודע את זה כבר שנים, היו שנים שהוא היה גם ממונה על מירון.
בעשר שנים האחרונות, צריך לומר משהו, מירון באווירה חסידית לחלוטין, לא שאני נגד, אני בעד.
אנחנו לא אוהבים להחמיא לפוליטיקאים, אבל זה שמאיר פורוש הסכים לקחת על עצמו את האחריות, ולהעמיד את עצמו למבחן, ונכון, התפטר, אבל חזר בו בסוף, זה בשלב הזה אפשר לומר שפו, כדי שכמובן נוכל לצלוב אותו אחר כך אם זה ייקשל, כן? אבל כשפוליטיקאי בא ואומר, אני לא רק מחלק את הכסף ואומר את כל המילים היפות לפני, האחריות שלי, המשמרת שלי, תנו לי את הסמכויות, תבחנו אותי בסוף, ואנחנו נבחן אותו.
ראיתי פרסום...
אם באמת
ראיתי
יוכלו ראיתי לעלות פרסום... ברוגע, בלי דוחק, בצורה שמשפחה אולי עם הילדים שלה יכולה לנסוע בשלום ולחזור בשלום בלי להרגיש באמצע שמישהו מנסה לחנוק אותם מכל הבחינות.
הזכרת את האחריות שלקח מאיר פורוש, ובאמת שמגיע לו שפו בדבר הזה. ראיתי פרסום שלשום שבעצם אף חברת ביטוח בעולם, שים לב אבי, אף חברת ביטוח לא רוצה לבטח, כך אמר יוסי דייט, שאני חושב בוועדת הכנסת.
בוועדת הכנסת, אבל בסוף מה שיקרה שהמדינה תבטח, כי אין ברירה, היא חייבת לבטח את זה. כמו שהיה גם שנה שעברה, אף חברת ביטוח לא רצתה לבטח, והמדינה עשתה את הביטוח. המדינה,
היא אני אגיד לך. זה אגב אומר דרשני, אם אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח, תדע מה, התקווה שלנו שבשנה הבאה תימצא חברה שתסכים לבטח, זה יהיה המבחן.
בהחלט,
בוא נדבר על זה. הסיבה שזה לא חשוב, גם אגב לפציעות קלות של אדם שמעד ונפל ופלסטר, אבל ביטוח צריך שיהיה.
איך הפריסה של כל חי בהר?
בעזרת השם, תהיה פריסה יפה, מכובדת, אנחנו...
לא, אנחנו רוצים קליטה, קליטה יש שם? של הרדיו?
לצערי עדיין לא, שר התקשורת, הנה עוד הבטחה, שר התקשורת שהבטיח שבקרוב יקלטו את כל חי בצפון ובדרום, לא שהוא לא עומד בהבטחתו, כי זה תהליך, אני מתאר לעצמי, אבל זה עוד לא קורה.
תהליך התחיל אבל, תהליך התחיל לפחות.
כן, קוראים דברים מאחורי הקלעים להבנתי, אבל זה ייקח עוד זמן.
בוא נסיים רגע עם עוד איזה משהו שאני רוצה לדבר איתך עליו, איתך בצלאל אבי. הפגנת המיליון, נתניהו פועל, כן, נתניהו פועל להבאת אנשים להפגנת המיליון הזו של הימין. מה זה אומר? שבעצם מה? הוא רוצה ששכנעו אותו כן להעביר את הרפורמה?
הוא רוצה להוכיח שיש לו כוח בשטח, כי איזושהי תגובת משקל, כי הוא חייב, כי בסוף ההמונים יוצאים לרחובות, וזה נראה, זה נראה לפחות, אנחנו ראינו בבתי העלמין שזה אחרת, זה נראה שהציבור שלו גם לא איתו, וזו הבעיה שלו, הימין תמיד ידע להפגין יותר טוב מאשר השמאל, ומה שאנחנו רואים בקדנציה הזאת, שהאנשים נשארים בבית, וזה משליך בסוף על הסקרים, ואם אנשים יצאו החוצה ויגידו את דברם, אז זה יהיה איזשהו איזון. אני חוזר איתך, תדע למה זה מזכיר לי את אותה עצרת בכיכר רבין, שבסופה רבין נרצח, שיצאה אז בשביל כל הפגנות הימין שהיו, והשמאל רצה להוכיח, גם אנחנו יודעים לבוא ולגבות את הקואליציה. אני מקווה שהפעם רק הסוף יהיה פחות מר.
כולנו מקווים כך.
עורך הדין אבי בלום, שיהיו בשרות טובות, שתספיק ללמוד היום הרבה דפי גמרא, ולשמוע הרבה שירים, ומאכלים טובים.
לשמוח בדרך שלך, בדרך שלנו.
שמחת התורה שלנו.
יעינה של תורה, יעינה של תורה.
או, תמיד בסוף אתה מביא את הדבר הזה.
תמסור דש ליונתן. עורך הדין אבי בלום, תודה רבה.
יום טוב.
להתראות, יום טוב. נצא להפסקת פרסומות.